תצווה, שזה תמיד סמוך מאוד לפורים. ואצלנו יום פורים זה גם יום הדילולה, יום השנה של מורינו ורבינו הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה. אנחנו הזכרנו קודם את מרדכי, ואני זוכר שבאותו היום, לפני שנודע לנו שנפטר, כשקראנו את המגילה, אז בתוך קריאת המגילה חשבתי, מרדכי לא יכרע ולא ישתחווה, זה הרב יהודה. הרב יהודה לא יכרע ולא ישתחווה עם העוצמה שלו, הביטחון, לא מתכופף, ממשיך בכל עוז לביטחון הדרך, למרות הלחצים, למרות האווירה כאילו הולך נגד הזרם, אבל הוא איתן בדעתו, ריבונו של עולם איתו, הוא הולך עם ריבונו של עולם, והוא הולך עם הזרם. וכל מי שלא הולך עם ריבונו של עולם, הוא לא הולך עם הזרם. חשבתי על עוד נקודה אז. מרדכי ידע את אשר נעשה, והוא לא עושה שום דבר. הוא רק מתרכז בתוך תוכו בתפילה. הוא לא יוזם השתדלות מסוימת. אלא מתי? כשאסתר שולחת שליחים, לשאול, מה זה מרדכי יושב ומוסק ואפר? מה זה? מה קרה? למה הוא מתנהג כך? אם את שואלת, טוב, אני אגיד לך מה קרה. אבל זה לא התחיל ביוזמתו שהוא שולח לאסתר ואומר לה, את יושבת בבית המלכות, תדעי מה קרה, תעשי איזו השתדלות, תדברי עם החשברוש להציל את ישראל. הוא לא עושה את זה ביוזמתו, רק כשיש בנייה אליו. זה היה מאוד מתאים למורנו רבינו הרב צבי יהודה, שלמו בכל דבר היה ראשית כל מתעצם בתוך תוכו, בתפילה, בהתרוממות פנימית, בחיזוק פנימי. אם נפתח פתח של איזה מישהו קונה, טוב, אז הוא אומר לו, אתה שואל מה לעשות, מה לפעול, אני אגיד לך. כי כוח ההשפעה שלו הגדול היה בגדלות הפנימית שלו, בדוגמה האישית שלו, ברצון העצום שרצה את גאולת ישראל, את אחדות ישראל, את הגדלת תורה של תורה, את שלמותה של ארץ ישראל. הכל רצון פנימי חזק, וזה המציאות הרוחנית הפנימית שלו, איש השפיע על כל הסביבה. ועד שגדלו התלמידים, התחילו לשאול, ובכן, מה נעשה למען התורה? מה, אם אתם שואלים, נביא לכם מה לעשות. מה נעשה למען ארץ ישראל? אם אתם פונים, אני אגיד לכם מה טוב לעשות, אתן לכם את ברכתי על הפעולות שאתם רוצים לעשות. ואני רוצה להביא איזה דברים שהרב צבי יהודה כתב על גדולי ישראל, שבעצם הם מדברים גם, הם מגלים את המיוחדות שלו בעצמו. עכשיו זכינו שיצא חלק ב' של נתיבות ישראל, וצריך ממש לברך בשמחה רבה על המוגמר, הייתה כאן השקעה גדולה מאוד, שרכוח גדול מגיע לאריאל כהן שעמל על ההוצאה הזו. בחלק ב' של נתיבות ישראל יש כמה וכמה מאמרים שנכתבו על גדולי ישראל ביום השנה לפטירתם, או איזה סיבה אחרת. מאמר אחד יש, זה מאמר שהוא נקרא כאן המאמר הרביעי, על האדרת. האדרת, כידוע, הוא היה החותן הראשון של הרב זצ"ל, והדוד של דודו סקינו של הרב צבי יהודה. האדרת היה גאון עצום, בעל כישרון עצום, וצדיק עצום, צדיק מיוחד במינו. לא תמיד שני הכוחות האלה הם ביחד באדם אחד. יש אנשים צדיקים מאוד גדולים, אבל לא גאונים גדולים. יש גאונים גדולים, אבל לא מתבלטים בצדיקות. הם טובים, הם צדיקים בסדר, אבל לא גאונים בצדיקות. ויש אנשים שהם גאונים בצדיקות וגאונים בתורה. זה היה הגאון האדרת. מה הוא כותב עליו? תורת השם תמימה משיבת נפש. המיוחד בגאון האדרת, התורה שלו הייתה תמימה, שלימה, מאוחדת. מעלתה של אישיות, גדולתה ורוממות ערכה ניכרת באחדות הכוחות. באחדות הכוחות אשר בקרבה. במיעוט הסתירה והניגוד שביניהם, שבין הכוחות שבתוכה. בהתאמתם, כישורם, ייחודם וכיוונם במערכה רוחנית ומעשית אחת של מהות חיונית אחת. מעלה, גדלות, זה כשיש הרמוניה בין כל הכוחות, כל כוחות הנפש, כל הכישרונות, כל הנטיות. ממשיכה, והרב אומר, מחולקים ושונים הם הכוחות והגוונים הרבים למיניהם בחיי אדם. המחשבה והמעשה, השכל והרגש, התבונה והדמיון, המחקר והשירה, הכמוס והגלוי, הדעת והרצון, הציוריות והממשיות. מוסיף עוד ועוד. במידה קטנה והבינונית, כלומר מי שהוא לא במדרגה של גדלות, מרובים הם הפירודים והניגודים בין הצדדים האלה. כלומר שאדם לא הגיע למדרגה של גודל של שלימות, אז כל כוח וכוח מושך לצד אחר. אדם נמצא לפעמים בתוך סתירה פנימית, פעם נוטה לכיוון אחד, פעם נוטה לכיוון אחר. אבל, מוסיף, לפי ערך העלייה, מתגלה יותר ויותר האופי האידיאלי של השלימות, של הדדיות והשייכות ביניהם, בכל מה שאדם מולד במדרגה, במדרגות הקודש, במדרגות ההשתלמות, כן? אז יותר ויותר מתגלה האופי של השלימות, של הדדיות והשייכות שביניהם, של אפשרות היותם יחד ויתר וחיוביותם של השלמת ההפכים ואחדותם. וכן מופיעה השפעתם המשוכללת. הפצת אורו וטובו של אותו האופי המבורך, גם היא, בכל מערכות החיים כולם. גם בחבר חיי החול, ככה בחיי הקודש. כל דבריך אחד הם. כינוס לצדיקים, הנעה להם והנעה לעולם. כלומר, שיש אחדות, אחדות של כוחות, שיש תיאום בין כל הכוחות, אז העוצמה של העשייה והבירור ומופיעים באופן היותר שלם והיותר מלא. הוא אומר, אל אחד נתנם, פרנס אחד אמרם, מפי אדון כל המעשים ברוך הוא, מצטט דברי הגמרא, כל התורה כולה, כל הדעות שבתורה, גם המחלוקות שבתורה, אל אחד נתנם, פרנס אחד אמרם, הכל מפי אדון כל המעשים. וכשהם מופיעים בשלימות אחת, מופיעים הם בכל מלוא גדלותם. הוא מסיים, ממשיך ואומר, זו הייתה, זו מידה זו של דודי, זקני הגאון האדרת, רבי אליהו דוד ברבינוביץ' תאומים, זכר צדיק לברכה. אחר כך הוא מפרט את הדברים בצורה יותר מפורטת והרחבה על הדמות. אבל הנקודה שהוא מדגיש בתחילה, כפי שאמרנו, זה השלימות וההרמוניה של הכוחות. הייחוד, הסתכלות האחדותית, הגאונות והצודקות ביחד שהופיעו בו. וזה היה עניינו של הרב ציוד דתני, התפיסה האחדותית, לראות את כל התורה כולה במבט אחד, הכל בשלימות. יש חלקים, יש גוונים בתורה, יש 70 פנים לתורה, יש נגלה ויש נסתר, יש הלכה ויש אגדה. לראות את כל להרגיל גם אותנו, וזה הכל נובע מתוך ההסתכלות כמובן שלו, לראות את הכל במבט אחד, השאיפה אל השלימות, השאיפה אל האחדות. כך בנוגע לתורה, כך בנוגע לעם ישראל, כך בנוגע לארץ ישראל. עם אחד, שלימות אחת, עם כל הגוונים, עם כל ההבדלים, עם כל הניגודים, עם אחד. כל מה שמסתכלים יותר לפני ולפנים, יודעים שבשורש כולם מאוחדים. ככה לארץ. ארץ אחת, ארץ שלימה. יש מאמר נוסף שהוא כתב על הסופר הקדוש רבי הלל סייקלין. גם מדבר עליו לכיוון דומה, בנקודה אחרת הוא מדגיש כתב. הוא אומר כך: כמו בחיי הציבור כן בחיי יחיד, וכמו למעלה כן למטה, וכמו בערך העולם כן בערך הנפש, מעלות על גבי מעלות, מחיצות לפנים ממחיצות, שהן פונים יותר ויותר מן החוץ אל הפנים, מן השטח הגלוי אל העומק הנסתר. שם, בפנים, בעומק, בבית הסתרים, הוא השיא והסגב של הנקודה העצמית. יש כוחות חיצוניים יותר, יותר פנימיים, ועוד יותר פנימיים, לפני ולפנים. שם, בפנים, בעומק, בבית הסתרים, הוא השיא והסגב של הנקודה העצמית ההווייתית האמיתית. ובדין שממנו נמשכות ומתרחבות המחיצות והמעלות אל החוץ, אל השטח הגלוי, מהלפני ולפנים, משם מתפשטות ומתרחבות כל ההופעות החוצה. עשר קדושות הן, ובית קודשי הקודשים של מטה מכוון כנגד בית קודשי הקודשים של מעלה. ומקום יש לו לקדוש ברוך הוא, ומסתרים שמו. יש מקום שנקרא מסתרים, מקום פנימי, כביכול הקדוש ברוך הוא שם מסתתר. וככל שהשנים והעולמות הם יותר כתיקונם, כך יותר מהודק וישיר ומתגלה קשר ההשפעה והערך המרכזי של אותה הנקודה הנפלאה הפנימית, הרוממה, העצמית, על כל מרחבי ההסתעבות של כל מחיצותיה ומעלותיה. כלומר, כשהשנים מתוקנות, העולמות יותר כתיקונם, אז כמובן הנקודה הפנימית, השורשית, העליונה, קודשי הקודשים, היא ממנה מתפשטת השפע והמרחב, כל המרחבים. כשיש ירידה, חסיכת וחלילה, אז יש נתק בין המקור ובין ההתפשטות, ואז הכוחות הפנימיים הם אינם יוצאים מן הכוח אל הפועל. כך הוא דיבר, כך היה, הוא דיבר מקודם בהסתכלות כללית. ומתגלתי נפשו של אדם בכל ריבוי פועלי חייו, רוחו בכל מפתעי דבריו ענייניו, נשמתו בכל נשימה ונשימה שלו, הנפש מתגלת בכל הפעולות של האדם הוא עושה, הרוח בכל הדיבורים שאדם מדבר, הנשמה בכל נשימה ונשימה שלו, כל חיותו כולה בשלימות האחדות האורגנית על כל גווני התגלותה, וכל אלו מקור אחד ומהות אחת להם, העצמיות היחידה ומיוחדת בפנימי פנימיותה, באחיזתה ביחידותה העליונה של חי העולמים ומבשרי אחזו אלוקה. כלומר, הכל בא מהשורש הפנימי, מהנשמה האלוקית הפנימית שיש באדם. המייחד את רבי הלל, זה היה שהיה לו נקודה פנימית, מקדש פנימי עצמי מיוחד במינו. מה המיוחד שבו היה? ההתלהטות הנפשית האישית היחידית של הפנייה כלפי מעלה, של הצמאון לאל חי, של ההשתוקקות להופעת אורו וההתקשרות לגילוי כבודו. כלומר, פה הוא רוצה במאמר הזה להדגיש שעל רבי הלל צייטלין, שהתוך הפנימי שלו, הנפש היוקדת שלו, של דבקות, של צמאון לכל חי, מתוך הבהירה הפנימית הזאת היו כל פעולותיו. כל עשיותיו, הוא עסק בעיתונאות, הוא עסק בכתיבת מאמרים, הוא עסק בפעילויות שונות, הכל נבע, הכל יצא מתוך האש הפנימית שלפני ולפנים, שהרגישו שהנשמה הפנימית שלו היא זאת שמתפרצת, והיא זאת שמתגלה, והיא זאת שפועלת. כלומר, ממש בנקודה המרכזית, קודם כן הזכרנו את הדבר, אחדות כל הכוחות, כאן במאמר הזה הוא מדבר על על המרכז של כל הכוחות שבאדם, המרכז הפנימי, יש שכבות חיצוניות ופנימיות, מחיצות לפנים ומחיצות, ויש בכל דבר מרכז, כשהעולם, המרכז הפנימי שלו משפיע עליו, אז העולם מתהלך בהרחבה, וכולו מרומם, וכשאדם, הכוח הפנים פנימי שלו, הוא הכוח השולט, הוא הכוח המכוון, הוא הכוח העיקרי, אחר כך הדברים פועלים על כל פני מרחבי המעשים שלו, הדיבורים שלו, המחשבות שלו, וכולם מאירים באור הנקודה הפנימית המיוחדת שלו. ועוד אני רוצה עוד דברים מעטים, הכל כמובן זה לא, אני לא מביא את הדברים בשלימות, רק כדי לעמוד על מה שאנחנו ראינו, כמובן מקצת מן המקצת, מהמעלה של מורינו ורבינו, הרב צביקה. כותב על אחרים, כמובן הוא כותב מתוך המבט הפנימי שלו, מה שהוא ראה. ויש עוד מאמר אחד, משיירי כנסת הגדולה. ומאמר למלות 10 שנים לפטירתו של רבי יצחק במברגר מקיסינגר. הוא היה תלמיד חכם גדול בגרמניה. הוא התנגד להפרדת הקהילות. לעומת שהיה שם איזה מהלך כזה של ניסיון של הקמת קהילות חרדיות נפרדות, הוא יצא בחריפות נגד זה. הוא היה גאון, גאון גדול בתורה, עליו הוא כותב. אבל מעניין מה שם המערב את הדגש. ראשית כל, התבונן באיזה מקום זה קורה, בגרמניה. הוא מתחיל כך: עיקר אחדותם של ישראל הרי בארץ המקודשת ומיוחדת להם. בארץ הם גוי אחד, אמה יקרון אחד, ולא אינון בלכודיו. כלומר, יחד, בתוך ארץ ישראל, הם נקראים עם אחד. גוי אחד בארץ. כן. במקומם הטבעי הראוי להם ברשות עצמם ולא ברשות אחר. כי ישראל נמצאים בארץ ישראל, אז הם מוחדים. ולפי מידת המשכם ממנה וכישורם אליה, כן? כמו ככל מה שמקושרים יותר לארץ ישראל, אפילו שלא נמצאים בארץ ישראל, אבל מקושרים לארץ ישראל, אז הם אחד. הם מאוחדים. כשם שעיקר השראת השכינה מופיעה בנבואה מיוחדת להם, אם אין נביאים, אם אין נביאים הם בני נביאים הם, כלומר ישראל, שהם כולם, אם לא נביאים הם בני נביאים, והנבואה היא קשורה בארץ ישראל, היא בארץ. ולפי מידת המשכה ממנה וכישורה מלאה, כלומר, יכולה להיות נבואה בחוץ לארץ, במידה של קשר אל ארץ ישראל. היה דבר השם בארץ כסדים, מפני שכבר היה בארץ ישראל, כמו שחזל אומרים, שמי שמתנבא, לא מתנבא, אלא לא התנבאו כי אם באו בעבורה. ויחזקאל מתנבא בחוץ לארץ, מפני שהוא כבר התחיל להתנבא בארץ ישראל. זאת אומרת, כמו שהשרת השכינה מתחילה בארץ ישראל, אחדות ישראל מתחילה בארץ ישראל, כן עיקר קיומה של תורה הרי בארץ, כיוון שגלו ישראל ממקומם, אין לך ביטול תורה גדול מזה. ועשר מסעות נעשה שכינה, ובכל מקום שגלו ישראל שכינה עמהם, עד לבית רבינו שבבבל. וכן מה? שיותר קשור בארץ ישראל, יותר אחדות, יותר נבואה, יותר תורה. וכשם שעיקר מהותם של ישראל היא בתורה, ואין אומתנו ומקים בתורותיה, כך עיקר אחדותם היא בתורה. תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, דווקא הם מרבים את השלום. וכשם שירושלים מוקדש של מטה מכוון כנגד של מעלה, בעיר שחוברה לה יחדיו, שהיא עושה ישראל חברים, כן העוסק בתורה לשמה, משים שלום בפמליה של מעלה ופמליה של מטה. ארץ ישראל מאחדת את עם ישראל. היא המקור של הנבואה, היא עיקר קיומה של התורה, והתורה שהיא עיקר מהותם של ישראל, היא המאחדת אותם. הארץ והתורה מאחדים את ישראל להיות עם אחד. ככל שיש מרחק יותר מהופעת התורה, ומרחק יותר מארץ ישראל, כך יותר פירוט ויותר פיזור. וכאן הוא אומר, לפי מידת שלמותה של תפיסת התורה, מופיע חיוב אחדותם המוחלטת של ישראל, מתחילת המשך השפעתה של ישיבת ולוז'ין, אשר על פי רבינו אליהו הגאון, על ידי רבי דוד טביליה ממינסק, לבעל הנחלת דוד, מראשוני תלמידי רבי חיים מוולוז'ין, שהוא אמר, בירור עניין אחדות ישראל, המכוון כנגד אחדות השכינה, שכל פגם באחדותם, הוא כאילו פגם באחדות של מעלה. פגם באחדות שבישראל זה פגם כביכול באחדות של מעלה. הוא מביא את זה בשם כמו שאמרתי הנחלת דוד, אנחנו מכירים אותו על שם ספרו רבי דוד. אני ראיתי את זה גם פעם בספר החרדים, שהוא אומר ענף מייחוד השם זה אחדות ישראל. ובאחרונה, עם חתימת מערכתה הגדולה של הישיבה, כלומר בהתחלה הישיבה ולוז'ין התחילה מהמשך על הגאון מווילנה, והנה תלמידו של רב חיים מוולוז'ין, הוא מדבר על אחדות ישראל, ואחר כך הנציב, שהוא ראש הישיבה האחרון של ולוז'ין, מלכה של תורה, בתשובתו הלכה למעשה נגד הצעה של פירודי קהילות בישראל, אפילו לשם שמיים, למען משמרת האמונה והמצווה, באו לי, שלחו לו מכתב, שאלו אותו האם כדאי לעשות קהילות נפרדות, להיפרד מהציבור שמתרחק מתורה ומצוות, שחיו אז בצורה של קהילות, קהילות כל היהודים היו שורים לקהילה, הקהילה היהודית. והאם לעשות קהילות נפרדות לדתיים, לחרדים לבד? ולרחוקים ממצוות לבד. הנציב ענה על כך שההצעה הזאת היא קשה כחרבות לגוף האומה, כמו לחתוך בחרב, ושלא זוהי דרך דרך השם למשמרתו, אלא הרבות תורה, הערתה והרבצתה, שמה שלומם של ישראל וקיום קדושתם. מה שצריך לעשות, להוסיף עוד הורה של תורה, לא לעשות בשום אופן פירוט, חס וחלילה וחס ושלום. כותב שם הנציב בהרחבה בחריפות גדולה. כן, מה מורינו רבינו הרב ציודה אומר עד כאן? הוא אומר, יותר תורה, יותר אחדות. ולוז'ין, שהיא ממלכת התורה, מתחילתה ועד סיום פעולתה, גדוליה, מדברים על אחדות. ולא על פירוט. ארץ ישראל היא מקור האחדות. ובניגוד לארץ ישראל, אותה הארץ הטמאה שבה נתגלתה ונתגבשה בדורותינו רמת תרבותם הגיונה של הגויים ועומק זוהמת רישותם הפראית ודעת איבתם המטורפת לישראל. אותו מקום שהוא נמצא בניגוד רוחני פנימי למהותם של ישראל, הארץ הארורה הזאת. גרמניה הקשורה, כן, שנמצאת בניגוד רוחני פנימי למהותם של ישראל, הקשורה בקדושת ארצם ושלימות תורתם, והנה הוא מקום התורפה של סידור התוכנית הזאת לפירודי קהילו. שם, שזה רחוק מאוד מארץ ישראל ורחוק מאוד מתורה, שם צצים רעיונות כאלה של פירודי קהילו, שבהכרח עניינה היא שייכת למיעוט תורה, להכהת אור האמונה ותואר תומתה, לפגימת אחדותם של ישראל וקדושתם, ולהתנקרות אל ערך ארצם וחיוניות כישוריה. קפיצת המדרון הנוראה, שנתגלגלה שם מן המציאות של גאונים וחסידים אמיתיים, מאורות ישראל, רבנן ותלמידיהם ובתי מדרשותיהם, אל אותו המצב שהכשיר את התוכנית הזאת בתוך תערובת הגויים, כלומר קפיצה כלפי, קפיצת מדרון, ההידרדרות הנוראה שקרתה שם, שהיה שם ריחוק מאורה של תורה, מגדלותה של תורה, הרי עם כל גורמי מסיבותיה מתאימה לתכונת אותו המקום בסביבת האווירה. זה מתאים שם על הארץ הזאת, לאווירה שם, בהשכחת זכר עצמיותם של ישראל, כמו אוויר ההפלגה של מגדל בבל המשכח, מתוך יסוד מלחמתו בלוקי השמיים והארץ בזכר כבודו ושם קודשו. אני הבאתי את הדברים הללו להתבונן בהסתכלות השלמה. איך הרב הפצודה קורא משהו במקום מסוים, צריכים גם להתבונן בעניינו של המקום, בעניינה של הסביבה, ואז להבין טוב את המציאות. איפה קורית ירידה כזאת? והוא, אחרי שהוא מתאר את הדברים הללו, הוא אומר, ואותו הגאון, הרב במברגר, הוא עמד על משמרת האחדות בישראל. לא רצה להסכים למערך הזה של פירוד, פירוד בתוך ישראל. זה היה המסר המרכזי של מורנו רבינו הרב צבי יהודה. אחדות. אחדות של הכוחות. אחדות של כל אדם. לבנה את כל כוחותיו באופן הרמוני, באופן שלם, כל מעשה שהוא עושה עם כל הכוח, עם כל העוצמה, עם כל הרצונות, עם כל המהות. ההסתכלות על עם ישראל, הסתכלות אחת, מאוחדת, הכל כמובן מתוך תפיסה שורשית של אמונה. הקדוש ברוך הוא השם אחד, הוא שמו אחד, ועם ישראל הוא עם אחד, וארץ ישראל היא ארץ אחת, ארץ ישראל היא המאחדת את עם ישראל. ומתוך התפיסה האחדותית הזאת אין מקום לשום פירודים. יש מקום לתיקונים, יש מקום להתעלות, להתקדמות, אבל לא על ידי פירודים. אי אפשר לוותר על השלימות. תפיסה השלימה, המאוחדת, הבריאה, העמוקה, וכמובן שהיא נובעת תמיד מהשורש הפנימי, כי האחדות יכולה להופיע ולצאת רק מתוך השורש הפנימי של עניינם של ישראל. מכירים את הסגולה הפנימית השורשית של ישראל, ממילא רואים את האחד שבהם, למרות כל ההופעות המגוונות והרחוקות והמנוגדות שיש בתוך החלקים באומה. ככה גם נסתכל על התורה, לראות את התורה כתורה אחת. אתה עוסק בתורה, אתה עוסק בדבר השם, אתה לא עוסק בנושא הזה, בפרט הזה, אתה עוסק בדבר השם, באור השם הכללי המופיע בפרט הזה. כמו שאתה מסתכל על בן אדם, אתה מסתכל על מצד מסוים, אז אתה לא מסתכל, אתה לא אומר שאתה מסתכל על פלוני בשמאלו של פלוני, אתה מסתכל על בן אדם, פעם אתה רואה אותו מצד שמאל, פעם מצד ימין, פעם מאחורי, פעם מלפנים, זה אותו בן אדם. עוסקים בתורה, כל הופעה של תורה, כל חלק מהתורה זה חלק מהכל. וההסתכלות הזאת היא מרוממת את כל עבודת השם, את כל לימודה של תורה. אתה לא לומד פרט, אתה מתקשר עכשיו, אתה מקבל עכשיו את אור השם בתוך ההופעה הזאת של הדבר הזה. אתה עושה חסד עם בן אדם מסוים, אתה עושה חסד עם הכלל. אין אדם פרטי, הכל שייך לכלל. כל הפעולות נעשות גדולות, כל ההסתכלות נעשית גדולה, הכל בגדלות, כי אין פרטים, כל הפרטים הם מחוברים ביחד. נמצא שכל מעשה שאתה עושה הוא מעשה ששייך לכל ההופעה הכללית כולה. כל ישראל ערבים זה לזה, כל אחד שעושה פעולה הוא מרומם את כל ישראל, כל אחד שפונה לכאן מישראל כאילו מרומם. יש אנשים שעושים מעשים שלכאורה גדולים וקטנים, ויש אנשים שעושים מעשים קטנים והם גדולים. ההשפעה של הרב יהודה, חלק גדול ממנה, זה היה בשיחות האישיות. הוא היה מוכן לשוחח לתלמיד ולהעריך בשיחה עד שהדברים, הנושא של הנידון יתברר, ולא חשוב כמה זמן זה ייקח, ואת כל הכוחות הוא מסר באותו הרגע לאותה שיחה. וזה היה לכאורה מעשה קטן, הוא דיבר עם תלמיד אחד, אבל הוא לא דיבר עם תלמיד אחד, הוא דיבר עם תלמידי לומדי התורה, כי כל תלמיד הוא חלק מכל המערכת, וכך זה גם פעל. כיוון שהוא ככה עשה, אז פעולות הקטנות שהוא עשה הן היו פעולות גדולות ועצומות. ההשפעה הייתה עצומה, מפני שההסתכלות שלו על אדם היא הייתה גם גדולה. הוא מדבר עם בן אדם שיש לו נשמה אלוקית, עם כל הגודל שלו, עם כל הפנימיות שלו, הכל היה במפת השלם. לא מתעסק כאן ברגע מסוים, בשאלה מסוימת, בפרט מסוים, הרי הכל מקושר, הכל יחד. אם פלוני מתרומם, כל החבורה מתרוממת, כל כלל ישראל מתרומם, כל העולם מתרומם, וכל תפילה שאנחנו מתפללים היא לא דבר פרטי, היא דבר כללי. כללים על פרט, אין פרט, הכל מחובר יחד. בעשרה מאמרות נברא העולם, ללמד לך שמי שפוגם הוא פוגם בכל, הכל מאוחד, ומי שמעלה הוא מעלה בבת אחת את הכל. לא הופיע בהרצאות גדולות, לא השתתפו בשיעוריו. הרבה הרבה שנים רבים משתתפים רבים, ואף על פי כן ההשפעה שלו הייתה השפעה עצומה, מפני שכמו שאמרתי, הכל היה בגדלות. מעשים שנראים לכאורה קטנים הם היו גדולים, על עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד שיחה, ובעיקר הדמות. אנחנו התקלנו עליו בהרצה עצומה, ראינו הוא אף פעם לא יורד ממדרגתו. גם על הרב סיפרו את זה, על הרב זצ"ל, על הרב קוק אביו, סיפרו שמה שהיה מיוחד בו, שלא היה לו אף פעם נפילת המוחים, תמיד היה דבוק ביראת השם, באהבת השם, תמיד היה ברוממות רוח. כי יש אנשים גדולים שיש להם שעות גדולות, ואולי רוב שעות גדולות, אבל יש גם שעות של חולשה, של התגלגלות לשיחת חולין, של מין התפרקות כזאת, לא חס וחלילה בדברים של עבירות ממש, אבל קצת מנוחת הנפש, קצת להירגע, נגיד בין פרק לפרק, קצת מנוחה. אצל הרב זה לא היה, וגם אצל הרב סיוד הזה לא היה. גם פורים, אין בדיחות, הכל כובד ראש של שמחה, אבל רצינות, רצינות. והיה, כל הציבור היה רוקד ושתולל, כל החברים היו בלכים, והוא היה עומד עם שני תלמידים ומסביר להם את עומק עניינו של הפורים. ואם שני תלמידים שומעים, הישיבה שומעת. זה נקרא, כי תלמידים בישיבה שומעים, זה נקרא ישיבה שומעת. אני זוכר שפעם אחת החבר'ה השתוללו, ואחד הציע לו, אמר, נו, שהרב גם ישתה. נתן לו כוס חריף, של משקה חריף, כוס גדולה. נו, הרב גם ישתה. שתה את הכוס, לא נודע כי בא אל קרבו. המשך אותו השמחה הרצינית, כובד ראש לא יורד ממדרגתו, לא משפיעים עליו יינות ומשקעות, הוא עומד בגדלותו. והעמיד תלמידים הרבה בגדולה המיוחדת שלו, באהבת התורה, באהבת הארץ, באהבת העם. עשה דברים שהיו נראים לכאורה לא מקובל. כל הם קיצוניים. לפעמים אנשים עושים מעשים נראים קיצוניים, בסוף זה נעשה את הדרך של האומה. כשאני הייתי בחור צעיר, לא הלכו תלמידים עם ציציות בחוץ. הקבוצה שלנו היא הראשונה, הציבור, אני מדבר על הציבור החרדי, אני מדבר על הציבור שלנו, קבוצה של תלמידים שלנו, היו הראשונים להתחיל ללכת עם ציציות בחוץ. זה היה מאוד מאוד קיצוני. מאוד 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 לא מקובל. למה הקיצונים האלה צריכים להבליט את הציציות האלה בחוץ? לא מובן. למה, מה? הם לא יכולים להיות כמו כולם, צריכים להתבלט, צריכים להיות חריגים, צריכים להיות מוזרים. מה זה הדבר הזה? נו, עכשיו מה המצב? עכשיו מי שלא הולך עם ציציות בחוץ הוא כמעט חריג. לא ציציות כמו שאנחנו הלכנו, שאני עוד ממשיך ללכת קצת בחוץ. או היום זה... מעל הברכיים זה פחות, זה לא מקובל, רק תחת הברכיים. מהדרין מינה מהדרין. אני שאלתי פעם בחנות, לא הבנתי למה ציציות שלי קטנות. זאת אומרת, הבחורים לוקחים ציציות של תלית גדול ושמים בתלית קטן. אתה לא... אז לפעמים נראים דברים שהם קיצוניים, ובעצם אחר כך נעשית דרך לכלל. אבל הראשון הוא קצת קיצוני. מה קיצוני? אז מה ההבדל בין קיצוני כזה וקיצוני אחר? יש קיצוני שהוא הולך ראשון. זה טוב. קיצוני שהולך הצידה זה לא טוב. ללכת לצד זה או לצד זה לא טוב. אבל להקדים את כולם זה דווקא טוב מאוד. יש קיצוני שעולה למעלה. מישהו מתבלט כלפי מעלה. בדרך כלל לא גילים לקרוא לאדם כזה קיצוני. אדם קיצוני זה הולך לצדדים. כלפי מטה או לצדדים. כבר אמרנו כמה פעמים, הרב יהודה היה קיצוני, אבל לכל הצדדים. הוא היה קיצוני מאוד באהבת הארץ. ודבריו היו, לא היו מקובלים. היה קיצוני באהבת התורה וקיצוני באהבת ישראל. בכל הדברים היה קיצוני, לכל הצדדים. אהבת ישראל ממלא את כל הלב, ללא גבול, ללא שיעור. וזה לא בסתירה עם אהבת התורה, אלא להפך. בגלל אהבת ישראל הגדולה, לכן אהבת התורה הגדולה, שישראל זכו לקבלת התורה. אהבת התורה לא מפריעה לאהבת ישראל, אלא עד רבה, היא גורמת לאהבת ישראל עמוקה. כשאני באתי לרב ציודה בשנים הראשונות, אז שאלתי אותו שאלה, אמרתי לו, יש לה, מה המיוחד בישיבת מרכז הרב, מדברים על אהבת ישראל, כלומר יש בחסידויות, יש הרבי מיוסטין, היה הרבי בתל אביב, שגם כן היה אוהב ישראל גדול. והיה תמיד מחפש בשפחם של ישראל, ויש מהלך כזה של חסידות. הסברתי לו על הרבי מיוסטין, איזה דברים ששמעתי מהסבא שלי, אז הוא אמר, זה לא אותו דבר. שמה זה רגש. רגש של אהבה, יש אנשים, יש להם לב טוב, אוהבים את הבריות, אוהבים את ישראל. זה גם יפה, מילה יפה מאוד. אצלנו זה תורה. אצלנו אהבת ישראל זה תורה. אחר כך ראיתי שזה דברים מפורשים באורות. אהבת ישראל אצלנו זה מתחיל מהתורה. עומקה של תורה, עומק כוונת התורה, מתוך דבר השם, מכירים את סגולת ישראל ואוהבים את ישראל. מתוך התורה, אהבת ארץ ישראל. קדושת ארץ ישראל, סגולת ארץ ישראל. שלושת ה... יסודות הללו, המקום, ישראל והתורה, הארץ, העם והתורה, הם דבר אחד. וכשמסתכלים על זה באחדות אחת ובשלמות אחת, הדברים מקבלים את העומק ואת הגודל שלהם, וממילא כל מעשה שאתה עושה היום, אז אתה, הרב ציודה היה כל חושב, איפה אתה עושה את זה, מתי אתה עושה את זה, באיזה זמן, באיזה מקום, ומי עושה, וכל הדברים הם ביחד מתאחדים להסתכלות שלמה. עם ישראל, בארץ ישראל, עובד את השם, עושה את רצונו של ריבונו של עולם. זאת המציאות העמוקה, הגדולה, השלימה, כל מעלה כשלעצמה היא כל כך גדולה וכל כך עצומה. מעשה שאדם עושה בארץ ישראל אינו דומה למעשה שאדם עושה בחוץ לארץ. הוא חינך אותנו לגדלות, לשאיפות גדולות, להיות גדולים, לתקן, למצוא לתקן את עצמנו ולתקן את העולם. ובאמת, בזכות זה, הוא העמיד הרבה תלמידים. תורתו הולכת ומתפשטת יותר ויותר, וגדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם. היום כל כך הרבה אנשים עוסקים באור תורתו יותר מאשר אז היה בחייו. תלמידיו התפשטו מקריית שמונה ועד אלה, מרמת הגולן ועד חבל קטיף. ואור תורתו הולך ומתפשט. אור תורתו, כמובן שעיקר עניינו היה המשך דברי הרב, הרב אברהם יצחק הכהן קוק, אביו, שהוא העיר את המבט הגדול הכללי הזה של אהבת תורה ואהבת ישראל ואהבת ארץ ישראל. הרב ציודה, הוא המחיל את זה בלבבות והעמיד תלמידים הרבה לרב אביו. הוא היה ההמשך החי של הרב והעמיד תלמידים הרבה שנעשו אחר כך מלמדים הרבה ומרביצים את אור תורתו של הרב. כנראה לא במקרה הרבתי, הוא נולד ליל פסח ולסדר, יום כלל ישראלי, יום לידתה של האומה, נולדה נשמה אלוקית שקשורה בכללות ישראל. אני אמרתי לו פעם, שמעתי שהרב נולד בערב פסח, הוא אומר לא, בליל הסדר, ככה אמר לי. זה התחלת הניסים שיראו לישראל, הניסים הגדולים. זה נפטר בפורים. גם כן יום מיוחד, יום של סוף ניסים. הנס שבתוך הטבע. הוא נולד ביום, בלילה, שנעשה הנס הגדול של יציאת מצרים, המכריע שגרם את היציאה ממצרים, ונפטר ביום שנעשו בה ניסים הטבעיים, הנס שבתוך הטבע, הנס של פורים, שלא היה נס גלוי, נס שבתוך הטבע שיש בו איזה מעלה מיוחדת במינה, שגרמה בסופו של דבר להדור קיבלו אבימי אחשוורוש. אנחנו הולכים לאור תורתו וממשיכים את הציפית לישועה, ציפיית הישועה שתבוא בקרוב בימינו. אנחנו נמצאים כמובן, כמו שאמרתי, אנחנו נמצאים ליל פורים קטן. הרמה בסוף שולחן ערוך, אור החיים, אומר שהטור בשם עריף כתב שעושים משתה ושמחה בפורים קטן. והמפרשים ביארו, כתוב שאין בין הדר ראשון לדר שני, כתוב הדברים ש... מבדילים בין הדר ראשון לדר שני, וקריאת המגילה, מתנות לאביונים, ארבע פרשיות, משתה ושמחה לא כתוב שזה רק בהדר שני, אז ממילא נשאר שזה בשני הדרים, כי לא כתוב שזה רק בהדר שני. כך ריף, כך התור מביא בשם הריף, אבל יש נהגו אחרת, יש נהגו שלא, אבל עושים בכל מקום מקצת שמחה, זה... וכדי קצת לצאת ידי חובת הדעה הזאת של המחמרים. כל פנים זה יום מיוחד שלכל הדעות לא אומרים אותה חנון, זה אין מחלוקת, יש על זה סימן מיוחד על ימי על י"ד ט"ו באדר ראשון. אנחנו נמצאים בימים כאלה שאנחנו יודעים, וזה נס פורים חדש אולי עומד להתרחש. בכל אופן, באזור שהיה שם האמן רשע, עומדים להתרחש שם באזור איזה אירועים. ואולי זה מה שקראנו במדרש. ויאמר השמד לבניו, בניו שממשיכים את אותה רשות של שנאת ישראל, של רצון לפגוע בעם ישראל, שזה המשך עמלק. כל מי שהוא רוצה להכחיד את עם ישראל ולהכחיד את תורתו, הוא מזרעו של עמלק. שם ועל זה בעצם המאבקים היו. אנחנו כולנו תפילה לריבונו של עולם, מהפורים הקטן הזה נגיע לפורים גדול וגאולה שלמה, שימי ההדר הם מכינים אותנו לניסן, לגאולה שלמה שתהיה בקרוב, שאנחנו כל כך הרבה מצפים לה, וכמובן שהדבר הזה גם מחייב אותנו. ימים האלה המתוחים, שיש לא יודע כן תהיה מלחמה, מתי תפרוץ, לפי המקובל הזה ביום זה, לפי המקובל אחר ביום אחר, לא יודעים מי איזה מקובל הוא יכריז את הכרזת המלחמה, אבל כל פנים יכול להיות, איש לא יודע מה ילד יום. וזה מחייב אותנו כמובן להרבות מעשים טובים, להרבות זכויות, והכל בגדלות. כל מעשה קטן לעשות אותו גדול, כל לימוד תורה לעשות אותו לימוד גדול, של דביקות, של עמקות, של קישור, של התחברות אל התורה, שהתורה תהיה מבחינת תורה דילי. כל מעשה חסד, כל הסתכלות אחדותית, כמה צריכים זהירות בדיבורים וזהירות במעשים, מסור מכל דברים שחס וחלילה יכולים להרבות חובות חס וחלילה, ולהרבות בזכויות. בעזרת השם נזכה במהרה לישועות ונחמות.